כל חי אונליין 93fm.co.il
דולי סוירוס חושה שווי אובו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
חי ורעי, מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון, חפתת בתיבת תפשין עין תת. מסכת חולין, דף מם. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמעי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור... בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מחר ראש חודש שבט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, שבט שיהיו בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. ובסיומו של השבוע הזה, שבת קודש, פרשת בו, שבת הדף היומי, בחפץ חיים. השבת המיוחדת, בשובטים, התלמידי חכמים לומדי הדף היומי בהתמדה, בשקידה, במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. הם ומשפחותיהם, בשבת שברוך השם כבר קנתה לשם, שבת בה קובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. נכנסים מהשבת הזו, הבאה עלינו לטובה, ל-12 החודשים החותמים את תלמוד תורתנו בשס כולו. בואו יחד איתנו לשבות בפרשת בו, בחפץ חיים, שבת הדף היומי, שבת של התעלות ברוחניות, שבת של עונג גשמי, שמחת התורה ושמחת השבת. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה ערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד. כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת וערה. אז למדנו את דפים למדחת ולמדתת במסכת חולי. נשננו לתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על 10 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור בערב שבת קודש פרשת וערה. שמואל שאל את תלמידי רב, מה אמר רב באמה מסוכנת? ואמרו לו שאם היא צועקת או איתי לצועה או קשקשה באוזנה נחשב לפרקוס. ואמר להם שאין צריך לזה, ודי שעושה דברים שאינה עושה בשעת יציאת נשמה, ואז מוכר שהייתה חיה בשעת השחיטה והיא קשרה. פירש רבנן, דהיינו אם הייתה ידה כפופה ופשטתה זהו סימן ליציאת נשמה, אבל אם הייתה ידה פשוטה וכפפה את היד, אינו מסימני יציאת נשמה ונחשב לפרקוס. ואין להוכיח דין זה ממה ששנינו במשנתנו, שבהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה, משמע שהיא מחזירה כשרה. כי ייתכן שדווקא אם הייתה ידה כפופה ופשטה וחזרה וכפפה כשרה, אבל פשוטה וכפפה בלבד לא. כמה שמלן שהדיוק הזה אינו נכון. הקשתה הגמרה על דעת רב, ממה ששנינו בברייתא של רבי יוסי בשם רבי מאיר מסוכנת שצועקת בשעת שחיטה אינה פרקוס, ולרב לזר ברבי יוסי בשם רבי יוסי אפילו איתי לצועה וקשקשה בזנבה. אינו פרקוס, וזה לא כשיטת רב. תרצה הגמרא שרב דיבר בצועקת בקול אב וחזק, וכן כשמטלת צועה לרחוק, ולא הברייתא מדברת שצועקת חלש ומטלת צועה בסמוך. זמן הפרקוס לרב חיסדא די בפרקוס באמצע שחיטה, שהרי שנינו במשנה שבהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה, והרי ודאי שאינה צריכה לפשוט ולהחזיר ידה לאחר שחיטה, על כוחך שמדובר בפרקוס באמצע שחיטה, ולכן לא מספיק שתפשוט את ידה. מוכח שאם הייתה עושה פרקוס באמצע שחיטה הייתה כששחיטה כשרה. דחה רבה שייתכן שצריך פרקוס בסוף שחיטה, ואם אינה פושטת ומחזירה ידה בסוף השחיטה, בידוע שיצא נשמתה קודם לכן. לרב נחמן בר יצחק די בפרקוס בתחילת שחיטה, שרי שנינו במשנה שאמר רבי שמעון ששוחט בלילה, ולמחר מצא כתלי בית השחיטה מלאים דם כשרה מפני שזינקה בשחיטה, כדעת רבי אליעזר, שזינוק נחשב לפרקוס. ואין די בפרקוס בתחילת שחיטה, שמא זינקה בתחילת שחיטה, ולכן הכתלים מלאים דם. פרש רבינה בשם סמא בר חיקלאי בשם אביו של בן אבו ברם, שאין לדחות שפרקוס של זינוק עדיף משאר פרקוסים, ולכן די בזינוק בתחילת שחיטה, שהרי שנינו במשנה של חכמים אינו פרקוס, עד שתפרקס או ביד או ברגל, ואי אפשר לפרש שבאו להפוק עם רבן גמליאל שצריך פרקוס ביד וברגל. אם כן היה להם לומר, שדי בפרקוס ביד או ברגל, אלא באו להפוק עם רבי אליעזר, ועם פרקוס של זינוק עדיף משאר פרקוסים, אם כן עדיין היה להם לומר שדי בפרקוס ביד או ברגל. לרב הצריך פרקוס בסוף שחיטה וראייה לזה ממה ששנינו בברייתא, שור או כסף פרט לכיליים, או עז פרט לנדמה, נדמה הכוונה עז שילדה מתאיש, ובנה דומה לרחל. כי יוולד פרט ליוצא דופן שבעת ימים, פרט למחוסר זמן תחת אמו, פרט ליתום ויתום, היינו שמתה אמו בשעה שנולד הולד דרך הרחם, שערי באופן שמתה אמו ואחר כך נולד, הוא כבר נתמעט מיוצא דופן. ואם צריך חיות הבהמה עד לאחר לידה, כדי שלא ייחשב יתום, לכן צריך פסוק למעט ולד שאמו מתה בסוף לידה, אבל אם אין צריך חיות הבהמה אלא עד סוף הלידה, למה צריך למעט יתום שמתה אמו באמצע לידה? הרי הוא כן יוצא דופן, הנה מוכח שכל דבר שיצריכו חכמים חיות, צריך חיות גם בגמר הדבר. אמר רבא בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה וברגל, בין פשטה ולא כפפה, בין כפפה ולא פשטה כשרה, בהמה גסה בין ביד בין ברגל, די או בפשטה או בכפפה. אוף די ברפרוף כנפו או קשקוש זנבו, ואף שדיני בהמה כבר נשנו במשנה, רבא בא לחדש דין אוף. אמרה המשנה שוחט לעובד כוכבים לתנקם השחיטתו כשרה ולרבי אליעזר שחיטתו פסולה, אף אם שחטה כדי שעקום יוכל, רק מיותר את הכבד, כיוון שסתם מחשבת עקום לעבודת כוכבים ומחשבת בעלים מוסרת, גם אם שחטה ישראל בכשרות. לרבי יוסי יש ללמוד בקל וחומר שאין מחשבת בעלים אוסרת כשאחר שחט, שהרי מוקדשים שמחשבת פיגול פוסלתם, אין הפסול אלא אם חשב הכהן המקריב את הקורבן ולא הבעלים, וכל שכן חולין שאין מחשבה פוסלת בהם שאין הולכים אלא אחר מחשבת השוחט. הסבירה הגמרא את ביור המחלוקת במשנה ללישנה קמה, תנא קמה ורב לזר סוברים כרב לזר ברבי יוסי שאף הבעלים של הקורבן בכוחם לפגל, ולכן אף לעניין עקום מחשבת הבעלים פוסלת גם אם נשחט על ידי ישראל, אלא שתנא קמא סובר שרק אם שמענו בפירוש שמחשבתו הייתה לשם עבודת כוכבים פסול, ואילו רבי אליעזר סובר שסתם מחשבת גוי לשם עבודת כוכבים, ורבי יוסי סובר שאין הקורבן נפסל על ידי מחשבת הבעלים, ולכן גם לעניין עקום אינו נפסל במחשבת הבעלים. ללשון השנייה אמרה הגמרא, תנא קמא ורבי אליעזר נחלקו אף באופן ששמענו שהעקום חשב לשם עבודת כוכבים, וסובר תנא קמא שדווקא בקורבן אומרים שמחשבת בעלים פוסלת, אבל בחולין אינה פוסלת, שאין למידים חוץ מפנים, ורבי אליעזר סובר שאין למידים כן חוץ מפנים, ורבי יוסי סובר שגם בקורבן אין מחשבת בעלים פוסלת. אמרה הגמרא בדף למתת, השוחט בהמה על מנת לזרוק דמה או להקטיר חלבה לעבודת כוכבים, לרבי יוחנן הבהמה אסורה בענה, כי למידים שחיטת עבודה זרה שהיא בחוץ ממחשבת פיגול שהיא בפנים, ולעניין פיגול קיימלן שמחשבים מעבודה לעבודה, דהיינו שמחישב הכהן בשעת שחיטת הקורבן לזרוק דמו או להקטיר הימוריו למחר, נעשה פיגול. ריש לקיש חולק וסובר שהבהמה מותרת בענה שאין מחשבים מעבודה לעבודה, וכן החליקו לעניין שחט חטאת על מנת לזרוק דמה שלא לשמה של רבי יוחנן פסולה, כדין חטאת שנעשית שלא לשמה שלמדים מחשבת שלא לשמה ממחשבת פיגול שמחשבים מעבודה לעבודה, ולריש לקיש כשאירה שאין למדים מחשבת שלא לשמה מפיגול. הסבירה הגמרא שהוצרכו להשמיענו את מחלוקתם בשני המקרים, כי אם לא היה מפרש שנחליקו אלא בעבודה זרה, הייתה הווה אמינא לומר שטעמו של ריש לקיש משום שאין למדים חוץ מפנים, אבל עניין שוחט שלא לשמה מודה לרבי יוחנן שלמדים פנים מפנים. ואם היה מפרש שנחליקו רק לעניין שלא לשמה ואמינה של עניין עבודה זרה מודה רבי יוחנן שאין לומדים חוץ מפנים, כמה שמלן שמחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן זה בשני המקרים, גם בעניין עבודה זרה וגם לעניין שלא לשמה. הקשה רב ששת, שנינו במשנתנו שרבי יוסי למד בקל וחומר שאם מוקדשים שמחשבה פוסלת בהם אין מחשבת בעלים פוסלת, חולין שאין מחשבה פוסלת בהם ודאי שאין מחשבת בעלים פוסלת, והרי ודאי שאין הכוונה כפשוטו שבחולין אין מחשבה פוסלת, שהרי שחט לשם העקום אסור, אלא ודאי כוונת רבי יוסי שבמוקדשין מחשבה פוסלת מעבודה לעבודה, ואילו בחולין אינה פוסלת אלא באותה עבודה. אם כן קשה בין לריש לקיש שאמר שבמוקדשים אין מחשבה פוסלת מעבודה לעבודה, וכן קשה לרבי יוחנן שאמר שבחולין מחשבה פוסלת מעבודה לעבודה. תירץ רב ששת שריש לקיש חזר בו לאחר ששמע מרבי יוחנן רבו שבמוקדשים מחשבה פוסלת מעבודה לעבודה, וכן מה שאמר רבי יוחנן שבחולין מחשבה פוסלת מעבודה לעבודה, היינו בשחיטה וזריקה, ורבי יוסי שאמר שבחולין אינה פוסלת, היינו שאינה כמוקדשין שפוסלת אף בקבלת אדם והולכתו למזבח. הביאה הגמרא ברייתא כרבי יוחנן, אמר בברייתא שוחט בהמה למנת לזרוק דמה או להקטיר את חלבה לעקום, הרי אלו זבחי מיתים שחטא ישראל בסתם ואחר כך ישב לזרוק דמה או להקטיר את חלבה לעקום, ויש לדון האם יתברר שגם בשעת שחיטה חשב כך, היה מעשה כזה בציפורי ולא אורו בו חכמים לא לאיסור ולא ליתר. לרב חיסדה, הטעם שלא הורו לאיסור, משום כבודם של חכמים שסוברים שסתם מחשבת עקום אינה לעבודת כוכבים, ולא הורו ליתר, משום כבודו של רבי אליעזר שסובר שסתם מחשבת עקום לעבודת כוכבים. דחתה הגמרא ואמרה, שם החכמים מודים שאם שמענו שחישב הגוי לעבודה זרה, הוכיח סופו על תחילתו. ומאידך שמר בלזר מודה בישראל שאין אומרים שמחשבתו מתחילה לאקום, כי ייתכן שלאחר השחיטה נכנס בו יצר הרע והם ירדתו. רב שזיבי הסביר שהטעם שלו הוא להתר משום כבודו של רבן שמעון בן גמליאל שסובר שסופו מוכיח על תחילתו. והיינו, איפה ראינו שרבן שמעון בן גמליאל אומר זאת? לגבי גט, אמר במשנה במסכת גיטין, בריא שאמר כתבו גט לאשתי ולא ציווה לי תיטולה, והלך לו, אין כוונתו לגרש, ואמר רבן שמעון בן גמליאל שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת? אם נפל מעצמו הרי זה גט, כי הוכיח סופו על תחילתו שהיה דעתו לעלות וליפול, ודינו כמסוכן שבהול על מיטתו ולכן לא גמר את דבריו, ולא ציווה לתת את הגט, אבל דחתה הגמרא שכיוון שאמר, כתבו, יש הוכחה שמתחילה הייתה דעתו לתת לגט, ונפילתו היא רק גילוי מילתא שכוונתו שיתנו לה. רבינה הסביר הטעם שלא הורו להתר משום כבודו של רבן שמעון בן גמליאל שאמר שהוכיח סופו על תחילתו לעניין כותב נכסיו לאחרים, ובנכסים היו עבדים, שאם אמר המקבל אין רצוני בהם לתנקם הזכה בהם, ולכן אם היה כהן עבדים אלו אוכלים בתרומה. רבן שמעון בן גמליאל סובר לא זכה בהם, ומקבלים אותם היורשים. ופירש רבה, שאם המקבל צבח מעיקרה לכול העלמה לא זכה בהם, שאי אפשר לזכות מתנה בעל כוחו של המקבל, ואם שתק ולאחר שקיבלן צבח, לכול העלמה קנה, כיוון שכבר זכה בהם. המחלוקת היא בזיקה הנותן למקבל על ידי אחר. שבישת הנתינה לאותו אחר כדי שיזכה למקבל, שתק המקבל, וכשקיבל לידו צבח שלטענה כמה כיוון ששתק בתחילה הסכים לקבלם וכנעם, ולרבן שמעון בן גמליאל הוכיח סופו על תחילתו שלא רצה לזכות בהם, ומה שלא צבח מתחילה, כיוון שחשב למה יצבח כל זמן ששטר המתנה אינו בידי. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב יוסי שמחשבת בעלים אינה פוסלת לא בקורבן ולא בחולין. ומעשה בישמעאלים שבאו לציקוניה ונתנו אילים לטבחי ישראלים, ואמרו לטבחים הדם והחלב לנו לצורך אקום והאור והבשר לכם. ושלח רב יוסי לרב טובי ברב מתנה שהלכה כרב יוסי והאילים מותרים. שאל רב אח הבריידר רב אביה את רבה שהיא לרבי אליעזר שמחשבת בעלים פוסלת מה הדין מנתן האקום לישראל זוז שייתן לו בשר תמורתו כשישחוט את בהמתו, האם נחשב לשותפות האקום שפוסלת? והשיב לו, שאם האקום הוא האדם אלים שהישראל אינו יכול להחזיר לו את הדינר, נמצא שהאקום קנה את הבשר בקניין גמור והבשר אסור. אבל אם הגוי אינו אלים ויכול הישראל להחזיר את המעות, אין הנוכרי נעשה שותף עמו בשחיטה והבשר מותר. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דפים למדחת ולמתת במסכת חולין, וכדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה נשיף כעת על 10 השאלות לשינון סיכום והחזרה ששאלנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש פרשת וערה. השאלה הראשונה בדף למדחת הייתה האם גועה נחשב לפרקוס, והתשובה בכל לווה וחזק נחשב לפרקוס, בכל חלש אינו נחשב לפרקוס. שאלה שנייה, מצא כתלים מלאים דם, באיזה כתלים מדובר? התשובה כותלי בית השחיטה. שאלה שלישית, מה הפירוש ולד יוצא דופן, מסביר רשי, שפתחו את בטן אמו והוציאו? שאלה רביעית, מה נחשב לפרקוס באוף, והתשובה רפרוף בכנפו וקשקוש בזנבו? שאלה חמישית, מדוע בהמה שנשחטה לשם עבודה זרה פסולה, מסביר רשי, משום שנקראת זבחי מיתים, כשם שמת אסור בהנאה, גם תקרובת עבודה זרה אסורה בהנאה? שאלה שישית, מחשבתו של מי מועילה לפגל את הקורבן, והתשובה לרב לזר ברב יוסי, הבעלים והכהן יכולים לפגל את הקורבן, ואילו לרב יוסי, הכהן בלבד. שאלה שביעית, מה הדין השוחט בהמה על מנת לזרוק את דמה לשם עבודה זרה? תשובה לרבי יוחנן אסורה בהנאה ולריש לקיש מותרת. שאלה שמינית, אילו קורבנות פסולים אם לא שחטם לשמה? התשובה, חטאת וקורבן פסח. שאלה תשיעית, כיצד ביאר רב שישת את דברי רב יוסי במשנה שאין מחשבה פוסלת בחולין? והתשובה, שאין מחשבה פוסלת בדלת עבודות אלא רק בשחיטה וזריקה. והשאלה האחרונה, אצל מי כותבים ונותנים גט אפילו אם רק אמר כתבו? התשובה, אצל שכיב מרע. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם. ערב שבת קודש פרשת וערה בדפים למדחת ולמתת במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, ערב ראש חודש שבט. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ט. עיקר וטורף העניין ביום הזה הוא תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלאו דף מם במסכת חולין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף למתת עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, השוחט לשם ערים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות, לשם מדברות, שחיטתו פסולה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בשוחט לשם ערים וגבעות וכדומה, שעשה את הערים והגבעות עבודה זרה ששחיטתו פסולה מדי רבנן, ואסורה באכילה ואינה נאסרת בהנאה כדין כל תקרובת עבודה זרה. כך אומרת המשנה, הפותחת את שיעור דפינו היומי, בסוף דף למתת. השוחט לשם ערים שעובד את ההר על ידי ששוחט לשמו, או לשם גבעות, או לשם ימים, או לשם נערות, או לשם מדברות, שחיטתו פסולה ואינה מתירה את הבשר לאכילה. בהמשך תבהר הגמרא מדוע אין לזה דין של תקרובת עבודה זרה, שאסורה גם בענה. אומרת המשנה הלאה בדף מם עמוד א', שניים אוחזים בסכין, אחד אוחז בראש הסכין ואחד בקט של הסכין. רש"י מפרש ששניים אוחזים בסכין האחד ושוחטים יחד. דהיינו יש סכין אחד ושני אנשים שוחטים בו, ויש בזה חידוש אפילו שכוח השחיטה כשעירה מעורבת בשחיטה הפסולה, שחיטתו פסולה, וכל שכן בשני סכינים שכל אחד שוחט לבדו, ששחיטתו פסולה כיוון שהפוסל שחט לבדו. אם כן אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין, אחד אוחז בראש הסכין ואחד בקטו ושוחטים יחד, אחד מהם שחט לשם אחד מכל אלו השנויים בתחילת המשנה, דהיינו ערים או גבעות, ואחד שוחט לשם דבר כשר ואיינו שחיטה סתם, שחיטתו פסולה שמחמת זה ששחט לשם הערים או הגבעות, אנחנו פוסלים את השחיטה. הרמב"ם בהלכות שחיטה פרק ב' הלכה כ"א כתב, והשני לא הייתה לו כוונה כלל ואפילו נתכוון לשם דבר המותר להתכוון לו, הרי זו פסולה. מבאר הכסף משנה שיש חידוש יותר גדול, ששחיטתן פסולה אם השני נתכוון לשם דבר המותר שהיא הפך כוונת חברו, מאשר שוחט בלא כוונה כלל שנראה כמסכים לכוונת חברו, ולכן כתב הרמב"ם את החידוש הגדול יותר, שאפילו נתכוון לשם דבר המותר, השחיטה היא פסולה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף למתת עמוד ב' וסיומה בדף מם עמוד א', וכעת בשורה השלישית בדף מם עמוד א', אנחנו מתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא מדוע השוחט לשם ערים אינו נאסר בענה. מקשה הגמרא מלשון משנתנו שהשוחט לשם ערים שחיטתו פסולה, משמע פסולה, אין, פסולה מלאכול כן, אבל דין זבחי מיתים לא. הבשר אינו נאסר בענה כדין תקרובת עבודה זרה, שאסורה בענה, כי תקרובת עבודה זרה נקראת זבחי מיתים, ככתוב בתהילים קובב, והיצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מיתים, ובמסכת עבודה זרה דף כ"ט עמוד ב', לומדים מהפסוק הזה שנאסר בהנאה כמת, ומת שאסור בהנאה לומדים בגזרה שווה מעגלה ערופה שאסורה בהנאה כקודשים. ועל זה אומרת הגמרא ורמיני, אשאל אותך סתירה מברייתא. נאמר בברייתא, מסכת עבודה זרה דף מ"ב עמוד ב', השוחט לשומרים שעשה את הער עבודה זרה ושחט לשמו, או לשום גבעות, או לשום נערות, או לשום מדברות, או לשום חמה ולבנה, או לשום כוכבים ומזלות, לשום מיכאל עשר הגדול, לשום שלשול קטן, או לשם תולעת קטנה. רש"י אומר שהברייתא מביאה את הגדול שבבריות שהוא מיכאל, ואת הקטן שבכל הבריות שהוא שלשול קטן. הרי אילו זבחי מיתים, יש לכל אילו דין תקרובת עבודה זרה ואסורים בהנאה כמת. אם כן קשה, מדוע במשנתנו כתוב שהשוחט לשם אחד מכל אילו, שחיטתו פסולה רק באכילה, אבל אין להם דין תקרובת עבודה זרה להיעשר בענה? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אלו קשיא, אין סתירה. המשנתנו שאמרה שאין להם דין תקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר להר, ששחט לשם ההר, והר אינו נעשה עבודה זרה, כיוון שהוא מחובר לקרקע, ולכן גם הנשחט לשם הר, אינו נאסר בענה כתקרובת עבודה זרה. והברייתא שאמרה שאסור בהנאה כתקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר לגדה דהר, ששחט לשם המלאך הממונה על הערים שהוא אינו מחובר לקרקע, ולכן הנשחט לשמו נעשה תקרובת עבודה זרה ואסור בהנאה. המשנה במסכת עבודה זרה בדף ממהי עמוד א' אומרת שמחובר אינו נעשה עבודה זרה, ולומדת זאת מהפסוק בספר דברים פרק י' ב' פסוק ב', הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים. הפסוק אומר לאבד את אלוהיהם על הערים, משמע שרק הצלמים והפסלים שעל הערים נעשו אלוהיהם, ואילו הערים עצמם לא נעשים אלוהיהם, ולכן השוחט לשם אר שזה מחובר, אינו נאסר בהנאה, היות והאר עצמו אינו נעשה עבודה זרה, לכן אין לתקרובת של האר דין תקרובת עבודה זרה, ומכל מקום, זה אסור באכילה משום שזה דומה לשחיטה לשם עבודה זרה, ויבואו לומר שתקרובת עבודה זרה מותרת באכילה. כאן נאמר במשנה לקמן בדף ממה א' עמוד ב', השוחט לשם דבר שאדם מביאו בנדר ובנדבה, שחיטתו פסולה, משום שנראה כאילו מקדישו עכשיו ושוחט קודשים בחוץ, ויאמרו שקודשים שנשחטו בחוץ מותרים באכילה. כך מסביר רש"י. ואילו הראש בשם רי כותב שמחובר נעשה כן עבודה זרה, ורק תקרובתו אינה נאסרת בהנאה. תוספות במסכת עבודה זרה דף ממהי עמוד א', דיבור המתחיל אלוהים, מפרש בשם רבינו תם, שאר נעשה עבודה זרה ותקרובתו אסורה. ומהפסוק ממעטים רק שאין צריך לעקור את הערים. והגמרא אצלנו שאומרת ששוחט לשם הר אינו נאסר, מדובר ששוחט רחוק מן ההר. ואילו הרמב״ם הלכות שחיטה, פרק ב' הלכה י' ד' כתב, השוחט לשם ערים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות, לשם מדברות, אף על פי שלא נתכוון לאובדן אלא לרפואה, הרי שחיטתו פסולה. אבל אם שחט לשם מזל הים או מזל הער או לכוכבים ולמזלות וכיוצא בהן, הרי זו אסורה בהנאה ככל תקרובת עבודה זרה. הרי שהרמב״ם למד בגמרא שהשוחט לשם הר אינו נאסר בהנאה דווקא כשלא נתכוון לאובדן אלא לרפואה, ורק משום מרית עין אסור באכילה שנראה מתכוון לעבודה זרה. אבל כששוחט למלאך הממונה על הערים, אף אם כוונתו לרפואה, אסורה בהנאה, כיוון שהדרך לעובדו עשאו מדבריהם כתקרובת עבודה זרה ממש. כך מפרש הר"ן לדברי הרמב״ם, וכן למד הטור ביורה דעה סימן ד' בדברי הרמב״ם. אבל הבית יוסף כותב שאין הכרח בדברי הרמב״ם שהשוחט לשם הר ונתכוון לעובדו אסור בהנאה, אלא ייתכן שאף באופן זה סבר הרמב״ם שאינו אסור בהנאה, אלא שחידש הרמב״ם שאף כששחט לרפואה שחיטתו פסולה ואסורה באכילה. אם כן נחזור על תירוץ אביי, אמר אביי לא קשיא, המשנתנו שאמרה שאין להן דין תקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר להר ששחט לשם ההר, והר אינו נעשה עבודה זרה כיוון שהוא מחובר לקרקע. ולכן, גם הנשחט לשם הר אינו אסור בהנאה כתקרובת עבודה זרה. הברייתא שאמרה שאסור בהנאה כתקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר לגדה דהר ששחט לשם המלאך הממונה על הערים, שהוא אינו מחובר לקרקע, ולכן הנשחט לשמו נעשה תקרובת עבודה זרה ואסור בהנאה. ורש"י מפרש הגמרא מעמידה רק את השוחט לשם הרים וגבעות, נערות ומדברות כשוחט לשם מלאך. אבל חמה ולבנה, כוכבים ומזלות ושלשול המוזכרים בברייתא, אין מדובר ששוחט לשם המלאך הממונה אלא לשמם, והם נחשבים כתלושים. אבל התוספות בדיבור המתחיל, הדאמר להר, סוברים שכל הברייתא מדברת דווקא בשוחט לשם המלאך שלהם, היות וחמה לבנה זה גם כן מחוברים. והם מביאים מהמדרש י"ב מלאכים מנהיגים את החמה. אומר הרש"ש שלפי רש"י מובן מדוע במשנתנו לא נשנה השוחט לשם חמה ולבנה, כוכבים ומזלות כמו בברייתא. זאת משום שבמשנתנו מדובר ששוחט לשם ההר עצמו ולא לשם המלאך הממונה, ואינו נאסר בהנאה, היות וההר מחובר, אבל השוחט לשם חמה ולבנה נאסר גם בהנאה כששוחט לשמם, היות ואינם מחוברים. שואל רש"י, אף שהעובד לבעלי חיים אינם נאסרים לאדיוט, שהרי מכך שהתורה אסרה להקריב לקורבן בהמה שאסור את העבודה זרה מוכח של אדיוט, היא מותרת, כמבואר בגמרא במסכת תמורה דף כ"ט עמוד א'. ואם כן גם התקרובת שהקריבו לבהמת העבודה זרה מותרת, ומדוע כששוחט לשם המלאכים שהם כבעלי חיים, תקרובתם נאסרת. הוא מתרץ שמכל מקום מצינו שבעלי חיים נקראים אלוהות. כמבואר בפסוק בספר שמות פרק ח' פסוק כ"ב, הן נסבח את תועבת מצרים. הרי שכבשים שהיו העבודה זרה של מצרים נקראים תועבת מצרים, ולכן השוחט לשם בעלי חיים נאסר בהנאה, כיוון ששחט לשם אלוהות. וזה למרות שהבעלי חיים עצמם אינם נאסרים. ראיה לזה מהשוחט לשם חמה ולבנה שנאסר את התקרובת, אף שחמה ולבנה עצמם אינם נאסרים, היות וזה נקרא אלוהות, כמו שכתוב, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים. כך גם בעלי חיים, אף שהם אינם נאסרים משום עבודה זרה, היות ונקראים אלוהות, תקרובתם נאסרת. כך מפרשים התוספות השיטה מקובצת את דברי רש"י. עכשיו מדייקת הגמרא מסוף דברי הברייתא שאין מדובר בשוחט לשם ההר שהוא מחובר. די כנמי, יש לדייק כך גם מדברי הברייתא עצמה דקטני, שנתה הברייתא לשם הרים דומיה, דומה למה ששנתה בסיפה דמיכאל שר הגדול, שהוא אינו מחובר, והנשחט לשמו נאסר בהנאה, וכך גם השוחט לשום הרים, אין הפירוש ששוחט לשם ההר שהוא מחובר, אלא לשם המלאך הממונה שהוא אינו מחובר ולכן נאסר בהנאה. שמע מינה, אכן יש להוכיח כך. כעת מביאה הגמרא דין בעניין עבודה זרה ומקשה בהמשך ממשנתנו. כל דבר שעשהו עבודה זרה נאסר בהנאה, וזהו הנקרא איסור נעבד, כמבואר במסכת עבודה זרה דף כ"ט עמוד ב', חוץ מבעלי חיים שאינם נאסרים משום נעבד, וכן אינם נאסרים משום מוקצה. דהיינו דבר שיפרישו לתקרובת עבודה זרה, כמבואר במסכת תמורה בדף כ"ט עמוד א'. והדין הזה נלמד מכך שהתורה הוצרכה לאסור נעבד ומוקצה לגבוה, דהיינו לקורבן, הנה מוכח שלהדיות מותרים. אמר אבונה, הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיוון שעשה מעשה בבהמה ששחט בה לשם עבודה זרה, אפילו שחט רק סימן אחד את הקנה או את הוושת, ואפילו אם עשה רק מעשה כלשהו כגון ששחט רק חצי סימן, זה כבר נחשב מעשה, ועשרה בהנאה משום תקרובת עבודה זרה. ואף שתקרובת עבודה זרה אינה נאסרת בהנאה להדיות, ואף שהבהמה של חברו, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כיוון שעשה במעשה, עשרה. רבונה מחדש, השוחט בהמת חברו לעבודה זרה, אם עשה במעשה עשרה, אף שאם לא עשה מעשה, יש שתי סיבות שהוא לא יוכל לאסור. א', גם בבהמה שלו אינו יכול לאסור, משום שהתורה אוסרת בהמה מוקצת לתקרובת עבודה זרה לגבוה. ככתוב בפסוק ספר ויקרא פרק א' פסוק ב', מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. לומדת הגמרא במסכת בבקר מדף מ' עמוד א', מהמילים מן הבקר למעט את הנעבד, מהמילים מן הצון למעט את המוקצה לעבודה זרה שנאסרים לגבוה. ומזה שהתורה הוא צריכה למעט מוקצה לעבודה זרה לגבוה, מוכח של אדיוטי מותרת, ואף על פי כן, מחדש רבונה, שאם עשה מעשה בבהמה, הבהמה נאסרת גם לאדיוט משום תקרובת. סיבה שנייה שלא היה צריך לאסור את הבהמה, כי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ומחדש רבונה, שאם עשה במעשה, אוסר גם את בהמת חבירו. ולמה רבונה נוקט שבהמת חבירו הייתה רבוצה לפני עבודת כוכבים? כיוון שכשהבהמה עומדת בשביל שוחטה צריך להגביה ולהרביצה, שכך שוחטים כשהיא רבוצה ונעשית שלו בהגבהה ושוב אינו שוחט בהמת חברו. מחדש רבונה, שאף כשהיא רבוצה ולא כנאה, אוסר אותה במעשה שעושה בבהמה בשחיטה. כך מפרש רש"י, ותוספות בדיבור מתחיל רבוצה מקשים על כך, שבהגבהה אין זה נחשב שלו, שיכול לאסור אותה אם אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כי ודאי שאינה שלו, אלא רק להתחייב באונסין. לכן מפרשים התוספות שנקט רבוצה לחדש, שאפילו שלא הוא הרביצה, אלא הייתה רבוצה מקודם ואין הוא עושה מעשה גדול כל כך, מכל מקום, עשרה. ואילו הרן מפרש את דברי רשי, שלא התכוון רשי לומר שכנעה לגמרי, אלא לעניין להתחייב באונסין. והחידוש הוא, שאף שלא קנה כלל ולא עשה שום מעשה שקנה אותה על ידו להתחייב באונסין, מכל מקום, עשרה. ומה שאמר רבונה, שהייתה הבהמה רבוצה לפני עבודת כוכבים, אין כוונתו שצריך שתהיה דווקא לפני עבודת כוכבים. ואילו כאשר ישחתנה לשם עבודת כוכבים במקום אחר, אין בה איסור. כי אפילו למאן דאמר לקמן בדף מ"א עמוד א' שצריך דווקא לפני עבודת כוכבים, זה דווקא במנסך יין. אבל בשוחט כולם סוברים שאין צריך לפני עבודת כוכבים. למה נקט זאת רבונה? לפני עבודת כוכבים, משום שבדרך כלל שוחטים לפני עבודת כוכבים. כך תוספות בדיבור המתחיל לפני עבודת כוכבים. וויירת הגמרא סבר לה, סובר רבונה, כי הדה אמר, כמו שאמר אולה, אמר רבי יוחנן. כמו שאמר אולה בשמו של רבי יוחנן. אף על פי שאמרו חכמים במסכת עבודה זרה, דף נון דלת עמוד א', שם השתחווה לבהמת חברו לשם עבודה זרה, לא עשרה. היא מותרת אפילו להיקרב לקורבן על המזבח, ואין לזה דין נעבד, וזאת כיוון שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אבל אם הסבא בבהמה מעשה, הוא חיגון שניסך לבהמה יין בן קרניה, עשרה אף להדיות. כיוון שעל ידי מעשה אדם אוסר גם דבר שאינו שלו. וכשם שאמר אולה שבהמת חברו שעשה עבודה זרה נאסר על ידי המעשה, כך אמר רבונה בשוחט בהמת חברו דהיינו שעשה תקרובת עבודה זרה, נאסר על ידי מעשה. ובמסכת עבודה זרה בדף נ"ד עמוד ב' הגמרא אומרת שתקרובת עבודה זרה נאסרת בהנאה לאדיוט, אף שהקריב דבר שאינו שלו. שנאמר בפסוק שהכהנים אמרו לחזקיהו שהוציאו את כל הכלים שהשתמש בהם אחז אביו, לעבודה זרה. כאן נאמר בספר דברי הימים ב' פרק כ"ט פסוק י"ט, ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו, במועלו הכנו וקקדשנו. ומבארת הגמרא, הכנו היינו שגנזום, והקדשנו היינו כלים אחרים תחתיהם. הנה מוכח שנאסרו בהנאה, ואף שלא היו של אחז, שהרי היו כלי שרת. ואף ששם נאסרו לגבוה, מוכח שנאסר אף לאדיוט, כי אם לא, יכלו לבדות אותם ולהשתמש בהם לאדיוט. מכך שלא פדו, סימן שזה נאסר גם לאדיוט. מקשר רב נחמן על רבונה מברייתא. איתי ויקשר רב נחמן לרבונה מברייתא. נאמר בברייתא, המופיעה במסכת פסחים דף עין ג' עמוד א', השוחט קורבן חטאת בשבת בחוץ, מחוץ לעזרה לעבודת כוכבים, ובעצם הוא עשה שלושה איסורים בשוגג. חייב להביא שלוש חטאות, על שחילל שבת בשחיטת הבהמה, על ששחט קודשים מחוץ לעזרה, ועל ששחט לשם עבודה זרה. כיוון שכל אלו עם הסען במזיד, חייב קראת כמפורש בתורה איסור שבת. ספר שמות פרק למד א' פסוק י' ד', שחוטי חוץ, ספר ויקרא פרק י' ז' פסוק ד', ועבודה זרה, ספר במדבר, פרק ט' ו' פסוק למד א'. ודבר כשעשאו במזיד נענש בקראת, ואם עשאו בשוגג, מביא חטאת. ורשי מביא את קושיית הגמרא במסכת פסחים בדף ע' ג' עמוד א', שהגמרא מקשה, היות ונאסר באכילה כדין תקרובת עבודה זרה, למה אינו פטור משום מקלקל בשבת, שהרי כל המקלקלים פטורים בשבת, כמה מבואר במשנה במסכת שבת דף קוף ה' עמוד ב'. הגמרא מתרצת משום שהוא מתקן בזה שמוציאו מידי עבר מן החי. ופירש רשי, שתיקן לבני נוח שאסור להם עבר מן החי, והוא מתיר להם את זה באכילה על ידי השחיטה, ותקרובת עבודה זרה לא נאסרה להם. אז אם כן, נאמר בברייתא, השוחט קורבן חטאת בשבת מחוץ לעזרה, לעבודת כוכבים, חייב להביא שלוש חטאות. מקשה רב נחמן, ואמרת אם אתה אומר שאפילו בבהמת חברו, כיוון שעשה במעשה עשרה, אם כן גם בבהמת חטאת אף שהיא אינה שלו, אלא של הקדש, כי חטאת נחשבת אצל בעליה כאינה שלהם, כיוון שהיא של גבוה, כיוון ששחט בסימן אחד עשרה בענה, משום תקרובת עבודה זרה, ויוצאת מדי הקדש ונעשית של עבודה זרה. אם כן, השחוטי חוץ לא לחייב, שלא יתחייב על ששחט קודשים בחוץ. משום שכששוחטה כמחתך באפרו, משום שהבהמה נאסרת ונעשית עבודה זרה ולא שחט בהמת קודשים. תרצת הגמרא, אמר רב פאפא, אחא בחטאת העוף עסקינן. בברייתא מדובר בחטאת העוף, לא מדובר בחטאת בהמה, אלא בחטאת העוף, שכאשר היא נעשית כהלכתה בתוך העזרה, מולקים את העוף בסימן אחד, ולכן בחוץ, בשחיטת סימן אחד, מתחייב על שחוטי חוץ. כי כאמור בחטאת העוף מולקים רק סימן אחד או רובו, ואין צריך שני סימנים כפי שלמדנו לעיל בדף חפה א' עמוד א'. ובמסכת צבחים בדף קוף ז' עמוד א' לומדים מהפסוק או אשר ישחט, שנאמר לעניין איסור שחיטת קודשים מחוץ לעזרה, לרבות שחיטת העוף, שאם שחט חטאת העוף בחוץ, חייב על שחוטי חוץ, אף שבפנים צריך דווקא מליקה, ואילו המולק בחוץ פטור על שחוטי חוץ, כיוון שאין מליקה אלא בפנים ואין זה שחיטה, אלא נבלה. לכול הוא, והדי הדדי קעתי, כל החיובים באים יחד. כי שם עבודה זרה לא חל עד שגומר לשחוט את העוף בסימן אחד, ועד אז זה עדיין קודשים ומתחייב על שחוטי חוץ. מקשה הגמרא בדף ממעמוד ב', מכדי הרי רב הונה, כמן אמרה לשמעתי, כמו מי הוא אמר את הדין שלו, כאולה, כשיטה תאולה שאמר ליל בדף ממעמוד א', שאף שמשתחווה לבהמת חברו לא עשרה, אם עשה במעשה כן עשרה. ואולה מעשה כל דהו כאמר, ואולה הרי סובר, שאפילו אם עשה רק מעשה כלשהו, גם כן נאסרה. שרי רבונה שאמר שהבהמה נאסרת בשחיטת סימן אחד, שמח דבריו על אולה שאמר שהבהמה נאסרת בעשיית מעשה. ואם כן, אין כוונתו למעשה שלם, שרי שחיטת סימן אחד אינה מעשה שלם. ואם כן, על כוחך שאין כוונת רבונה לשחיטת סימן שלם דווקא, אלא אפילו בחצי סימן, נאסרת. אם כן, שוב קשה, מדוע חייב על ששחט קודשים בחוץ? והרי כבר מששחט חצי סימן, נאסרה חטאת משום עבודה זרה, וכשמסיים את הסימן, כבר היא אינה של הקדש. וההסבר בזה הוא, שאומנם בדברי רבונה אפשר לומר שצריך דווקא סימן אחד שהוא מעשה המועיל בעוף, אבל היות ורבונה שמח את דבריו על אולה שאמר, כיוון שעשה מעשה אוסר, ומשמע בדברי אולה, או מעשה גדול או מעשה כלשהו, בא רבונה ואומר שאולה לא מצריך מעשה גדול, ולכן מספיק סימן אחד. אף שאין זה מעשה שלם, אם כן מוכרחים לומר בדברי אולה שמספיק מעשה כלשהו, ואפילו חצי סימן, יחשב למעשה. חוזרת בהגמרה ומתרצת באופן אחר, אלא יש לתרץ את דברי הברייתא. אפילו כשנאמר שהברייתא מדברת בחטאת הבהמה, אלא מדובר באומר בשעה ששוחט שרק בגמר זביחה הוא עובדה את העבודה זרה ולא קודם לכן. אם כן לא נאסרה הבהמה מחמת עבודה זרה ולא נתבטל ממנה שם קודשים עד סוף השחיטה, ונמצא ששחט קודשים בחוץ ולכן מתחייב גם על שחוטי חוץ. בקשה הגמרא, יחי, אם אכן כן הוא שהטעם שחייב גם על שחוטי חוץ זה משום שאומר שרק בסוף השחיטה הוא עובד את העבודה זרה, מה עירייה חטאת, מדוע נקת התנא בברייתא דווקא חטאת, לשמעינן, יאמר התנא כך, השוחט את הזבח שלשון זו כוללת את כל הזבחים ולא רק את החטאת. אם בכל אופן כתבו רק חטאת, ודאי מדובר כשמתכוון לעבודה זרה מתחילת השחיטה, והטעם שהברייתא דיברה על חטאת משום שאין לה בעלים חלק בה, והיא כולה לכהנים, ורק בא לו מספיק מעשה כלשהו, היות ואין אדם מוסר דבר שאינו שלו, ולכן עד סוף השחיטה אינה נאסרת ועדיין היא קודשים ומתחייב על שחוטי חוץ. אבל אילו הייתה הברייתא נוקטת זבח שמשמעותו גם שלמים, שהם של הבעלים, לא היה חייב משום שחוטי חוץ, כי נאסרו במעשה כלשהו בתחילת השחיטה ופקע מהם שם הקדש. אם כן קשה על רב אונה שאמר שבבהמת חבירו אוסר במעשה כלשהו מהברייתא שנקטה שחייב בחטאת משום שחוטי חוץ, משום שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו במעשה כלשהו ולא נאסרה עד גמר שחיטה. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא גם מתירוץ זה ושבה לתרץ שמדובר בחטאת העוף ובאופן אחר. אלא אמר מר זוטרא משמעי דרב פאפא, באמת אין הברייתא מדברת בבהמה ובאומר שמכוון לעבודה זרה בגמר שחיטה, הברייתא מדברת בחטאת העוף שחייב עליה בשחיטת סימן אחד בחוץ. אין להקשות שכיוון שהחטאת נאסרת במעשה כלשהו מתחילת השחיטה, מדוע חייב על שחוטי חוץ? כי אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא במאה אנו עוסקים? כגון שהיה חצי קנה פגום, כלומר שסימן השחיטה דהיינו הקנה, היה חתוך חציו קודם השחיטה, והוסיף עליו כלשהו, הוא גמרו, וסיים את השחיטה. ואף שקודם השחיטה כבר חתוך חציו, לא נעשית הבהמה טריפה בכך, משום שאם חצי קנה חתוך, יכולה הבהמה עדיין לחיות עם זה. ואף שלא סיים את השחיטה של כל הסימן, השחיטה כשירה, כיוון שמספיק רוב, כמבואר במשנה לאל, בדף זך עמוד א', דקולו, בהדי הדדי כאתיין, כל החיובים באים יחד. שכיוון שחצי קנה היה פגום קודם שבא לשחוט, נמצא שבמעשה כלשהו ששוחט לעבודה זרה, הוא מסיים את השחיטה כשעדיין זה קודשים, ומתחייב בזה גם על שחוטי חוץ. ולכן לא קשה מדוע כתבה הברייתא חטאת ולא זבח, כיוון שהאופן של עוף שמספיק בו שחיטת סימן אחד להתחייב משום שחוטי חוץ, שייך רק בחטאת. ולמרות שלא סיים את שחיטת כל הסימן אלא שחט את רובו, חייב משום שחוטי חוץ, משום שגם במליקה כהלכתה בתוך העזרה, די ברוב הסימן כמבואר לעיל בדף חפתת עמוד א'. עכשיו רב פאפה מבאר שהקושייה מהברייתא הייתה רק כיוון שחידש רב הונא שאוסר במעשה כלשהו. אמר רב פאפה, אילאו דאמר רב הונא, אם לא שרב הונא אמר שמספיק סימן אחד בשביל לאסור את הבהמה לעבודה זרה, לא אביה חטאת יופתא, לא היה קשה מהברייתא של השוחט חטאת, על אולה שאמר שכשעשה מעשה בבהמת חברו לעבודה זרה, עשרה. משום שהיינו אומרים, מהי מעשה? מהו המעשה עליו דיבר אולה? מעשה רבה, מדובר דווקא במעשה גדול ולא במעשה כלשהו. ולא קשה מהברייתא מדוע חייב על שחוטי חוץ, כי עד שלא גמר את השחיטה לא נאסרה חטאת מחמת עבודה זרה, ונמצא ששחט קודשים בחוץ. רק בגלל שרב הונא אמר שנאסרת בשחיטת סימן אחד והוכיח על אולה שכוונתו מעשה כלשהו, היה קשה מהברייתא. אם היינו אומרים שהמעשה שעליו דיבר אולה מדובר במעשה גדול ולא במעשה כלשהו, לא היה צריך להעמיד את הברייתא בחטאת העוף דווקא, כפי שתרצה הגמרא את הקושייה. למרות שהברייתא כתבה דווקא חטאת ולא כתבה זבח באופן כללי שמשמעותו גם שלמים, אין מכך הוכחה שמדובר בחטאת העוף, כי לסברת רב פאפה כאן לא הייתה הברייתא יכולה לנקוט זבח, כיוון ששלמים הם שלו ונאסרים במעשה כלשהו, וקודם שגמר לשחוט יצא מהקדש לעבודה זרה, ואינו מתחייב על שחוטי חוץ, ורק חטאת שאינה שלו אינה נאסרת משום עבודה זרה עד שיגמור לשחוט, שזה מעשה גדול, ואז מתחייב גם על שחוטי חוץ. ורב פאפה מבאר עוד שקושייה זו הייתה רק כיוון שחידש רב הונא שיכול לאסור גם בשל חברו. ואמר רב פאפה, עוד הוסיף רב פאפה ואמר, אילאו דאמר רב הונא, אם לא שאמר רב הונא שיכול לאסור גם את בהמת חברו, לא אביה חטאת יופתא, לא היה קשה עליו מהברייתא של השוחט חטאת. מה הייתה, מהו הטעם שלא היה קשה עליו? משום שהיינו אומרים שרק דידי מצי עשר, רק בהמה שלא סובר רב הונא, שיכול לאסור על ידי מעשה כלשהו, אבל דחברי, לא מצי עשר, אבל של חברו אינו יכול לאסור, אלא רק במעשה גדול. לכן באמת דיברה הברייתא, דווקא בחטאת שאינה שלו אלא של הכהנים, שאינה נאסרת עד סוף השחיטה, ואז מתחייב גם על שחוטי חוץ, ולא דיברה על שלמים שהם שלו ונאסרים כבר בתחילת מעשה השחיטה, ורק בגלל שרב הונא חידש שאוסר אפילו של חברו, קשה מהברייתא. שואלת הגמרא, פשיטא, הרי פשוט הוא שאם לא היה יכול לאסור את של אחרים, לא היה קשה מהברייתא, היות וחטאת אינה שלו, אלא שייכת לכהנים, ועד סוף השחיטה זה עדיין קודשים, ולמה הוא צריך רב פאפה להשמיענו את הדבר הזה? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רב פאפה, מהו דתאים השם התומר? כיוון דקני לחטאת לכפרה על עוונותיו, היות והוא קונה את החטאת כדי שתכפר על עוונותיו כדידי דמיה, נחשב את החטאת כשלו, אם כן תיאסר מיד במעשה כלשהו ושוב לא יתחייב על שחוטי חוץ, כיוון שכבר פקע ממן השם קודשים ונעשה של עבודה זרה. גם אשמלן, משמיעינו רב פאפה שאין הדבר כן, אלא אף שבא לכפרה אינה נחשבת שלו, אלא של הכהנים. ואילו לא היה יכול לאסור בהמת חברו, לא היה קשה על רב הונא מהברייתא, כיוון שחטאת אינה שלו. עכשיו מביאה הגמרא שיש המוראים שחולקים על דברי רב הונא, ובסוגריים מופיע נעץ בתור סימן לשמות האמוראים המובאים לאלן שחולקים על רב הונא. היינו רב נחמן, רב אמרם ורב יצחק. אומרת הגמרא, רב נחמן ורב אמרם ורב יצחק אמרי אמרו השוחט באמת חברו, אפילו לגמרי, לא עשרה, משום שאין אדם מוסר דבר שאין שלו, והם חולקים על רבונה שאמר לאל בדף מם עמוד א', שאם הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים ושחט אותה, עשרה. מקשה הגמרא עליהם מהברייתא שמובאת לאל. מיתי ויקשו בני הישיבה על דבריהם, שנינו בברייתא, שוחט קורבן חטאת בשבת בחוץ, מחוץ לעזרה. לעבודת כוכבים, חייב שלוש חטאות כי עבר על שלושה איסורים בשוגג. איסור שבת, שחוטי חוץ ועבודה זרה. והוא כמינן והוצרחנו להעמיד לאל את הברייתא דווקא בחטאת העוף ובחצי קנה פגום, שחצי מסימן השחיטה, דהיינו הקנה, היה חתוך, וסיים לשחוט סימן אחד. כפי שנתבהר לאל, שמזה שלא כתבה הברייתא זבח, ואז היה משמע שמדובר על כל הקורבנות, אלא כתבה הברייתא חטאת, משמע שנקטה דבר השייך בעוף, ודווקא בחטאת העוף חייב שלוש חטאות, משום שמספיק בו סימן אחד, ומדובר שחצי קנה פגום קודם השחיטה, שאינו נפסל בכך. והוא מסיים את השחיטה בסימן אחד, ואז חיוב על עבודה זרה ושחוטי חוץ באים כאחד. אבל בשאר הקורבנות שצריך שני סימנים לשחוט, כששחט קצת עשרה לעבודה זרה, ושוב לא מתחייב ששחט קודשים בחוץ. מדייקת עכשיו הגמרא, טעמה דחטאת העוף הוא. דין הברייתא שחייב שלוש חטאות נאמר רק משום שמדובר בחטאת העוף. כיוון דקולו בהדי הדדי כהתיין, שכל החיובים מגיעים ביחד. כיוון שמספיק בעוף שחיטת סימן אחד, ומדובר כשהיה חצי קנה פגום. שאז במעשה כלשהו שסיים את שחיטת הסימן, מתחייב על עבודה זרה וקודשים בחוץ, ואיסור שבת ביחד. אבל זבח, לו הוא היה שוחט באמה, לא היה חייב חטאת על קודשים בחוץ, משום שכבר כששחט קצת בבהמה, עשרה לעבודה זרה. ואם אתה אומר אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מה איריה חטאת העוף? מדוע נקטת תנא דווקא בחטאת העוף? אפילו חטאת בהמה נמי, גם יהיה הדין כך. כיוון שאינו אוסר אותה כששוחטה לעבודה זרה, כי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ועדיין יש לזה שם קודשים, ומתחייב על ששחט קודשים בחוץ. ואף שגם לאחר שישחוט לגמרי לא יאסור משום עבודה זרה, כי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, הוא מתחייב על ששחט לעבודה זרה, כי מכל מקום הוא עבד עבודה זרה, אף שלא עשרה. בתרץ את הגמרא, הברייתא לא יכולה הייתה לשנות באופן ששחט בהמה, כיוון שהקורבנות באים לכפרה על בעליהם. וכיוון דקניה לכפרה, היות והעולם מחפרת על מצוות עשה, והחטאת והאשם מחפרים על חטאים, כדידי דמיה, נחשבים הם כשלו, ודאי שאין זה ממש שלו, אבל רק לעניין זה, שיכול לאוסרם במעשה כלשהו, הם נחשבים לשלו, ואדם אוסר דבר שלו. שלמים ושאר קודשים קלים, הם שלו, ואם כן, הוא לא מתחייב בהם משום שחיטת קודשים בחוץ, כי נאסר מיד בתחילת השחיטה, ורק בחטאת העוף ובחצי קנה פגום שכל החיובים באים ביחד בסוף הסימן הראשון, הוא מחויב להביא שלוש חטאות. מקשה הגמרא ממשנתנו על האמוראים הסוברים, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. תשמע בואו שמע קושייה ממשנתנו, לאל בדף מם עמוד א', שניים אוחזים בסכין ושוחטים יחד, אחד מהם שוחט לשום אחד מכל אלו הדברים הפוסלים שנשנו במשנה, כגון ששוחט לשם ערים או לשם גבעות, ואחד מהם שוחט לשום דבר כשר, דהיינו שחיטה סתם, שחיטתו פסולה, מחמת שחיטתו של זה ששחט לשם הדברים הפסולים. ומשמע שמדובר, אף כשהבהמה היא של זה, ששוחט לשם דבר כשר, הנה מוכח שאדם מוסר דבר שאינו שלו. ותוספות בדיבור המתחיל תשמע מוכיחים מכאן, שרבונה ואולה שסברו שאדם מוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, אין זה רק לגבי לאסור לגבוה. שאם עשה במעשה לעבודה זרה נפסלת מלהיקרב על המזבח, אלא סברו רבונה ואולה, שאף לאדיוט אסור, שהרי הגמרא מקשה מן המשנה הזו המדברת לגבי איסור אכילה לאדיוט. ומשמע, של רבונה ואולה לא קשה למה נאסר לאדיוט, הנה מוכח שסברו שגם לאדיוט זה נאסר. אם כן חוזרים אל הגמרא, ששאלה שמשנתנו מוכח שאדם מוסר דבר שאינו שלו, מתרץ את הגמרא אין להוכיח מהמשנה, כי יחד במאי הסכינן כאן במשנה במאה המדובר, דעית לשותפות בגבה. יש לה שוחט לשם דבר פסול שותפות בבהמה והיא גם שלו, ולכן יכול לאוסרה, אבל אין להוכיח מכאן שגם באופן שאין לו חלק בה, יכול לאוסרה. עוד קושייה מקשה הגמרא מן המשנה. הפעם משנה במסכת גיטין. תשמע, בואו שמע קושייה ממה ששנינו במשנה במסכת גיטין דף נ"ב עמוד ב'. המתמה תערות של חברו, כגון תרומה, והזיקו כי תרומה טמאה נאסרת באכילה, והמדמע מערב תרומה בחולין של חברו שעכשיו אין החולין ראוי אלא לכהנים מחמת התרומה המעורבת בו, וצריך למוכרו יותר בזול לכהנים, והמנסך יין של חברו לעבודה זרה, ובמסכת גיטין הגמרא מביאה מחלוקת בפירוש המילה מנסך שכתוב במשנה. רב אומר שמדובר במנסך יין חברו לעבודה זרה, ורש"י מפרש ששכשך ידיו בתוך יין חברו לעבודה זרה, ועל ידי כך עשרו בענה, ולא מדובר ששפך כיוון שמדובר פה בהזק שאינו ניכר שהיין לא נפסד, ואילו שמואל אומר שמדובר במערב יין נסך ביין של חברו ועשרו בענה. עכשיו הגמרא מקשה לפי שיטת רב שפירש שהוא מנסך יין לעבודה זרה, ומוכח שאדם אוסר דבר שאינו שלו, אבל לשמואל שפירש שהוא מערב יין נסך ביין חברו, לא קשה איך אוסרת של חברו, כיוון שבמציאות מעורב פה יין נסך שנאסר גם אם הוא אינו שלו. אם כן, אמר במשנה במסכת גיטין, המטמא טהרות של חברו והמדמה המערב תרומה בחולין של חברו, שעכשיו אין החולין ראוי לה לכהנים מחמת התרומה המעורבת בו, וצריך למוכרו יותר בזול לכהנים, והמנסך יין של חברו לעבודה זרה בשוגג פטור. דהיינו שלא התכוון להזיק את חברו, כגון המטמא והמדמה שלא ידע שהיא תרומה, והמנסך כגון שלא ידע שנאסר היין בניסוח הזה, או שחשב שהיין שלו. ולמה פטור? משום שאין ניכר בדברים אילו מה שהזיק בהם, והזק שאינו ניכר, אין שמו הזק. כך פירוש המשנה לדעת רבי יוחנן במסכת גיטין דף נ"ג עמוד א', שהזק שאינו ניכר אין שמו הזק. ולמרות שבבבא קמא בדף חו"ב עמוד ב' שנינו שאדם מועד לעולם וחייו, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד, כאן בשוגג פטור, היות וזה הזק שאינו ניכר, דהיינו שגוף הדבר נשאר כמות שהיה, ורק נזק בדין שאסור לאוכלו, ומכל מקום במזיד חייו משום כנס שכנסו אותו חכמים, כדי שלא ילך כל אחד ויתאמה תערותיו של חברו ויפטר מתשלומים. נזכיר שדעת חיסקי השם במסכת גיטין שהזק שלא ניכר שמי הזק, והוא מפרש את המשנה באופן אחר. כאמור, אם עשה זאת במזיד, חייב משום שכנסו אותו וחייבו אותו גם על הזק שאינו ניכר. ואף שהמנסך לעבודה זרה חייב מיטה, ואם כן היה ראוי שיפטר מתשלומים מדין קימלה בדרה במיני, דהיינו כל מי שמתחייב מיטה ותשלומים יחד די לו בעונש הגדול שזה מיטה ונפטר ממון, ואפילו באופן שאינו נהרג, כגון שלא יתרו בו, מכל מקום ייפטר כחייבי מיטות שוגגין שאינם נהרגים ופטורים מלשלם. כך בעצם מקשה הגמרא במסכת גיטין דף נ"ב עמוד ב', ומתרץ את הגמרא שמשעה שהגביע על מנת לגוזלו התחייב כבר בתשלומים. ועד שניסך לעבודה זרה אינו מתחייב מיטה. ממילא אין שני החיובים באים כאחד, ואז לא חל הדין של קימלה בדרה במיני. אומרת עכשיו הגמרא, מהמשנה הזו מוכח שאדם מוסר דבר שאינו שלו, כי הרי ניסך יין של חברו לעבודה זרה, ועשרו שהרי משלם לו על זה. הנה אנחנו רואים שהאדם מוסר דבר שאינו שלו. מתרץ את הגמרא, חנמי, גם כאן מדובר דאית לי שותפות בגבה, יש לה מנסך שותפות ביין וזה גם שלו, ולכן יכול לו עשרו. אבל אין להוכיח מכאן שגם כשאין היין שלו בכלל, יכול לו לעשרו. ובארת הגמרא שמחלוקת האמוראים אם אדם מוסר דבר שאינו שלו, זו מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא כתנאי, המחלוקת בין רב הונא לרב נחמן, רב עמרם ורב יצחק. אם אדם מוסר דבר שאינו שלו, היא כמחלוקת התנאים ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא במסכת עבודה זרה דף נ"ט עמוד ב', עובד כוכבים שניסך יינו של ישראל לעבודה זרה, על ידי ששכשך ידו בתוכו לעבודת כוכבים, אפילו שלא בפני עבודת כוכבים עשרו אף בהנאה, כי אדם מוסר דבר שאינו שלו. ומכל מקום יכול למוכרו לעובד כוכבים שאסר את היין, כמבואר במסכת עבודה זרה שם, והטעם הוא כיוון שאינו מוכר לו את היין נסך, אלא נוטל ממנו את מה שהזיק אותו, שאומר לו, קלקלת את ייני, קח אותו ותן לי את דמי היין הכשר. רב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא מתירים אותו בהנאה. רש"י במסכת עבודה זרה אומר שמותר רק בהנאה, אבל בשתייה כולם סוברים שאסור, ואילו ראוות סובר של רב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא מותר גם בשתייה. מפני שני דברים, טעם אחד, שאין העובדי כוכבים מנסחים יין אלא בפני עבודה זרה, רק במנסך סוברים רב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא שצריך בפני עבודת כוכבים, אבל שוחט לא מצינו שנאסר דווקא בפני עבודת כוכבים. כך התוספות לאל בדף מ עמוד א', דיבור המתחיל לפני, והוא ניסך שלא בפני עבודת כוכבים. ועוד טעם אחד, אפילו ניסחו בפני עבודת כוכבים מותר, שיכול לומר לו הישראל העובד כוכבים, לא כל אי מנח שתאסור ייני לאונסי. אין זה ביכולתך שתאסור את היין בעל כורחי, משום שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. הנה מבואר שנחלקו במחלוקת רב אונה עם רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, האם אדם מוסר דבר שאינו שלו או לא. אבל הגמרא דוחה ואומרת שאין זו אותה מחלוקת ממש, ורב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי שהם דבריהם רק כשיטת רב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא. אלא אפילו למאן דאמר אפילו לתנא קמא שסובר אדם אוסר דבר שאינו שלו, אני מליקותי, דהיינו גוי. דברים אלו אינם אלא אם גוי אסרם, שיכול לאסור דבר שאינו שלו, אבל אם ישראל ניסך יין של ישראל חברו, גם תנא קמא מודה שאין היין נאסר, משום שלצעורק המכוון. הוא מתכוון רק לצערו ואין דעתו לעבודה זרה, ולכן לא נאסר. וכשבוודאי לא התכוון לצערו, כגון שכל העולם יודעים שהוא אוהבו, או שבא לבקש תשובה על חטאו שניסך לעבודה זרה, יוכל לאסור, אומר הים של שלמה. כותבים התוספות לעיל בדף מ' עמוד ב' דיבור המתחיל רב, שלפי זה גם רב נחמן ורב אמרם ורב יצחק סוברים, שאדם יכול לאסור דבר שאינו שלו. ומה שאמרו, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, זה רק משום שמתכוון לצערו ולא לאוסרו. כך גם מוכח מהגמרא במסכת עבודה זרה דף נ"ז עמוד ב', שרב נחמן אסר בענה יין של ישראל שאסרו עובד כוכבים. את כל זה יתרצו כאמור רב נחמן, רב אמרם ורב יצחק. אבל רב הונא ודאי הוא תלוי במחלוקת תנאים, משום שרב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא בוודאי סוברים שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. מקשה הגמרא ממשנתנו על התירוץ שישראל מתכוון לצערו ולא אוסר דבר שאינו שלו. תשמע, שנינו במשנתנו, שניים אוחזים בסכין ושוחטין, אחד לשום אחד מכל אילו ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה, הנה מוכח, שאף בישראל לא אומרים שמתכוון לצערו, אלא אדם אוסר דבר שאינו שלו. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, במה מדובר כאן בישראל משומד, שמתכוון לעבודה זרה ולא כדי לצערו, ולכן שחיטתו פסולה, שרי התכוון לעבודה זרה. שואלים התוספות לעיל בדף י' עמוד א', דיבור המתחיל השוחט, אם מדובר פה בישראל משומד, אם כן שחיטתו פסולה בלא שהתכוון לשם הרים. תרצים התוספות שמדובר כאן בפעם הראשונה ששוחט לשם עבודת כוכבים, ובפעם הראשונה הוא אינו נעשה משומד ששחיטתו פסולה, ולכן אם לא מתכוון לשם הרים, שחיטתו כשרה. מקשה הגמרא עוד קושייה על הסברה שישראל אינו מכוון לעבודה זרה אלא לצערו. תשמע בו ושמע ראייה מהמשנה במסכת גיטין דף נ"ב עמוד ב', המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור, משום שהזק שאינו ניכר אין שמו הזק, ובמזיד חייב משום שכנסו אותו, ומוכח שאף בישראל אדם אוסר דבר שאינו שלו ועל כן חייב לשלם לו, ולא אומרים שמתכוון לצערו. ותרץ את הגמרא חנמי, גם כאן מדובר בישראל מומר שמתכוון לעבודה זרה ולא לצער את חברו, ולכן אוסר אף שאינו שלו וחייב לשלם לו, שהרי התכוון לעבודה זרה ואסר את היין. הגמרא לא יכלה לתרץ שמדובר בעובד כוכבים, כי לא שייך בהם חייב ופטור, כי לא יישמע לדיני ישראל, אבל ישראל מומר, ייתכן שיחזור בו. ככה בית יוסף ביורה דעה סימן ד'. וברר את הגמרא אם ישראל שחט לעבודה זרה ויתרו בו, האם נאסר או לא. אמר לרבה חברי דרבה לרבה שיתרו בו, בישראל שלא ישחט לעבודה זרה, ואמרו לו, תדע שאתה מוזר על כך, והתורה אמרה שאתה חייב על זה מיטה, וקיבל עליו התראה שאמר יודע אני, ועל מנת כן אני עושה שעמות, ושחט לעבודה זרה לאחר שקיבל את ההתראה. מה הדין? האם בשחיטה זו הוא כישראל מומר שדעתו לעבודה זרה ואוסר אף על פי שקודם לכן לא היה מוחזק לנו כמומר, או שכוונתו לצערו ולא אוסר? ובמסכת סנהדרין בדף א' עמוד א', הגמרא לומדת זאת מהפסוק יומת המת, שאינו חייב מיטה עד שיתיר עצמו למיטה, דהיינו שיאמר יודע אני ועל מנת כן אני עושה שעמות. אם כן, מה הדין? האם בשחיטה זו הוא כישראל מומר שדעתו לעבודה זרה ואוסר אף על פי שקודם לכן לא היה מוחזק לנו כמומר, או שכוונתו לצערו ואינו אוסר? אמר להתיר עצמו למיטה כאמרת, אתה שואל אותי על מי שהתיר עצמו למיטה? אין לך משומד גדול מזה. ודאי שהוא רשע גמור ודינו כישראל מומר ונתכוון לעבודה זרה ואסור. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף מ"א עמוד א'. המשנה מביאה אופנים שאסור לשחוט משום מרית עין שנראה כשוחט לעבודה זרה. אומרת המשנה, אין שוחטין לא לתוך ימים, באופן שישפך אדם לתוך הים ולא לתוך נהרות, כדי שלא יאמרו ששוחט לשרו של ים או של הנהר, ולא לתוך כלים שלא יאמרו שהוא מקבל את הדם בכלי לעבודה זרה, אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים, חפירה עם מים. רש"י מפרש עוגה מלשון עוגיות לגפנים, שכתוב במסכת מועד קטן דף ב' עמוד א', שפירושו חפירות עגולות, והריף גורס לתוך עוגן של מים מלשון אגן, כלי. ככתוב בספר שמות פרק כ"ד פסוק ו', וישם בהגנות ופירושו בכלים. ופירוש המשנה שאף שאסור לשחוט לתוך הכלים, אם יש בכלי מעט מים, מותר, שאדם אינו ראוי לזריקה ולא נראה כמקבל אדם לעבודה זרה. אם כן, אומרת המשנה, אבל הוא שוחט לתוך הוגה של מים חפירה עם מים משום שאינו נראה כשוחט לשרו של ים. וכשהוא בספינה יכול לשחוט על גבי כלים, דהיינו על גבי כלי ארוך שמונח מקצתו בספינה ומקצתו מחוץ לספינה, דרך מדרון לצד חוץ, על אף שאדם יורד לתוך הים, כיוון שעושה כן כדי שלא תתלכלך הספינה ואינו נראה כשוחט לתוך ימים. אין שוחטים לתוך גומה חפירה בקרקע כל עיקר משום שכך היו עושים לעבודה זרה. והרשב"א מפרש הטעם שאסור לשחוט לתוך גומה, שלא ייראה כמאסף אדם בבור כדי לאכול על אדם כדרך האפיקורסים שעושים כן לעבודה זרה. אבל עושה גומה כשהוא שוחט בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכה. והגמרא תקשה בהמשך, הרי כתוב קודם לכן במשנה שאין שוחטים לגומה כלל. ואומרת המשנה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את הצדוקים כדי לא יחזק את ידיהם של המינים על ידי שנוהג בחוקותיהם. יחכה מלשון חוק, דהיינו שלא ילך בחוקות הגויים, אומר רש"י. והמשנה שלנו שתחילתה בדף ממלף עמוד א' וסיומה בדף ממלף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אין שוחטים לא לתוך ימים ולא לתוך נערות ולא לתוך כלים, אבל שוחטו לתוך עוגה של מים. מקשה הגמרא על דברי המשנה שמתירה לשחוט לתוך עוגה של מים. שואלת הגמרא, מה ישנה לתוך ימים דלא? מה הטעם שאסור לשחוט לתוך ימים? דאמרי, לשרה דיימה קשחית. כיוון שיאמרו ששוחט לשרו של ים, אם כן כששוחט לתוך עוגה של מים, נמי אמרי לבבואה קשחית, גם יאמרו ששוחט לפרצופו המשתקף במים. בהלכות שמעון על פרשת שופטים מובא שבדורו של גדעון היו עובדי עבודה זרה, עובדים לפרצוף שלהם. והרמב"ם בפירוש המשניות מפרש, היו מאמינים שיש שתי רשויות ונותן החומר אינו נותן הצורה, והיו עובדים בזה למה שדימו שהוא הכוח השולט בצורות. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, מה שהתירה המשנה לשחוט לתוך עוגה של מים, באחורים שנו. מדובר במים אחורים שאז אין פרצופו משתקף ולכן מותר. ולימים ולנערות אסור אפילו אחורים משום שיאמרו ששוחט לשר של הים, כך אומר השח. ועתז. אבל כשפרצופו משתקף במים, גם לתוך הוגה של מים אסור לשחוט. שנינו במשנה, אין שוחטים לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן. מקשה הגמרא, יש סתירה בדברי המשנה. איך שנינו בסוף דברי המשנה שמותר לעשות גומה בתוך ביתו שאדם ייכנס לתוכה? ואמרת, הרי אמר התנא בתחילת דבריו שאין שוחטים לגומה כלל. משמע שאף בתוך ביתו אסור. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, רישא תחילת המשנה שכתוב אין שוחטים לגומה כל עיקר, מדובר בגומה שנמצאת בשוק ואז אסור. אבל בהמשך המשנה שכתוב אבל עושה גומה בתוך ביתו, מדובר בגומה שנמצאת בבית שמותר לשחוט לתוכה וזה מותר. היות והרועים יאמרו שעושה כן בשביל שביתו יהיה נקי. מקשה רבה על אביי ומתרץ באופן אחר. אמר לי רבה, ועמידי קטני סייפה, הרי ממה ששנינו בסוף דברי המשנה ובשוק לא יעשה כן, מכלל, מוכח, דרי שלב בשוק הסכינן, שברישה שכתוב אין שוחטים לגומה כל עיקר, לא מדובר בשוחט לתוך גומה בשוק דווקא. ואף על פי כן כתוב במשנה שאסור לשחוט לתוך הגומה, אלא אמר רבה. מתרץ רבה באופן אחר, אחי כאמר, כך הם דברי המשנה, אין שוחטים לגומה כל עיקר לגמרי ואפילו בבית, כיוון שנראה שנוהג במנהג הצדוקים. והרוצה לנקר חצירו, לנקות את חצירו, כיצד הוא עושה כדי שלא תתלכלך מהאדם, עושה מקום, דהיינו שעושה חריץ קטן בקרקע חוץ לגומה, ושוחט שם, ודם שוטט ויורד לגומה דרך החריץ שעשה, וזה מותר משום שיודעים שעושה כן, בשביל שחצירו תהיה נקייה. ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את הצדוקים, שלא יחזק את המינים ששוחטים לגומה. שהרי לא יאמרו שעושה כן משום ניקיון, משום שאדם אינו חושש לניקיון השוק. ולמרות שרב אומר במסכת שבת דף סמך דלת עמוד ב' כל מקום שאסרו חכמים מפני מרית עין. אפילו בחדרי חדרים אסור. היינו דווקא בדבר שאם יראו יחשדו ולכן אף שאין רואים אותו אסור. אבל כאן אין חשש משום שיאמרו שלנקר חצרו הוא עושה ולכן מותר. בשוק אסור אף כשאין רואים אותו. הביאה הגמרא ראיה מברייתא לתירוץ של רבא. תניא קבתי דרבא שנינו בברייתא כדב הרב של רבא. היה מהלך בספינה ואין לו מקום בספינה לשחוט בו מבלי שהיא תתלכלך הספינה, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה ומדופני הספינה למים. ואין זה כשוחט לתוך ימים, משום שעושה כן שלא תתלכלך ספינתו. וכפי שמבואר במשנה לעיל, הוא בספינה על גבי כלים, ומבאר רש"י ששוחט על גבי הכלים ואדם שוטט לתוך הים שלא ללכלך את הספינה. מביאה ברית הדין נוסף ואין שוחט לגומה כל עיקר והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה כדי שלא תתלכלך מהאדם, עושה מקום דהיינו חריץ קטן חוץ לגומה ושוחט שם, ודם שוטט ויורד לגומה ובשוק לא יעשה כן, משום שנאמר ספר ויקרא פרק חי פסוק ג' ובחוקותיהם לא תלכו, שאסור לעשות כחוקות הגויים. אם הסכן ושחט לתוך הגומה צריך בדיקה אחריו שם אמינו שעובד עבודה זרה. ואסור לאכול מפיתו ומיינו, ומהברית הזו מוכח כדעת רבה שאפילו בבית אסור לשחוט לגומה, ורק יכול לעשות חריץ חוץ לגומה ולשחוט שם. שואל התפארת יעקב, בברית המשמע שכששוחט בחריץ מחוץ לגומה בשוק זה אסור מן התורה משום ובחוקותיהם לא תלכו. ולכאורה קשה, אם כן, איך בבית מותר לשחוט מחוץ לגומה? וכי דבר שאסור משום ובחוקותיהם לא תלכו יש חילוק בין אם עושה בפרסיה או בצינה? לכן מפרש התפארת יעקב שכשעושה חריץ חוץ לגומה ושוחט שם, גם אם זה בשוק אין איסור מהתורה משום בחוקותיהם לא תלכו היות ואינו שוחט לתוך הגומה ממש, אלא אסור מדי רבנן משום מראית עין. וכך הוא פירוש הברייתא, שלא ישחוט בשוק חוץ לגומה, כי יחשבו ששוחט לגומה שאז עובר, אלו וחוקותיהם לא תלכו. אומר התורת חיים, בשיטת רעשי שאם שוחט לתוך הגומה ממש יש איסור מן התורה, וגם בבית אסור מן התורה לשחוט לתוך הגומה כמו בשוק. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, רגע לפני שאנו מביאים את השאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה, בדף ה-40 של מסכת חולין, אנחנו חוזרים ומזכירים ומתרגשים לקראת שבת הדף היומי בשבת הבאה עלינו לטובה, שבת פרשת בו, תשע"ט, שבת בו כולנו יחד, בעזרת השם ובישועתו, נשבות בבית הערכה בחפץ חיים, שבת שכולה אורה תורה ושמחה, וביחד איתנו איש ירושלים הרב ישראל גליס, ורבי בצלאל כאן ממנהלי התחנה הזו, שהתורה ולומדיה בראש מעייניה. את החי אנוכי מבקש בשבת הזו, אתכם, ההוגים בתורה שבעל פה, במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. שבת הדף היומי, בשבת הקרובה הבאה עלינו לטובה, פרשת בו, תשע"ט, מרחק 12 חודשים בעזרת השם ובישועתו, לסיום משס כולו. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו כהרגלנו בסייעת הדשמיא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדף מם במסכת חולין. השאלה הראשונה, השוחט לשם ההרים, מתי אסר את הבהמה בהנאה ומתי רק פסל את השחיטה? שאלה שנייה, מניין שההרים עצמם אינם אלוהות של עבודה זרה? שאלה שלישית, המשתחווה לפני בהמת חברו, האם אסרה משום נעבד ומדוע? שאלה רביעית, מדוע השוחט בחוץ בשבת לשם עבודה זרה אינו פטור מאיסור שבת משום מקלקל? תשובה ברש"י. שאלה חמישית, באיזה קורבן יש לבעלים חלק? והשאלה האחרונה, איזה חידוש מלמדנו רב פאפה בקורבן חטאת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, כ"ט בטבת תשע"ט, ערב ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. תחילתו של שבוע טוב ובחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף מם במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ראש חודש שבט תשע"ט, ונלמד את דף מם א' במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.